ברוכים הנמצאים. אנחנו נמצאים בזמן מיוחד בשבוע, גם של י"ט כסלו וגם בשבוע של פרשת וישב. אלו הפרשיות שבהם אנחנו פוגשים את גדולתו של יוסף. אחד הפסוקים הכי אהובים עליי בהקשר של יוסף זה אבא שלו אומר לו, יעקב אבינו, לך תראה מה שלום אחיך, ויוסף אומר לו, הנני. על זה אומר רש"י, הנני לשון ענווה וזריזות. הקדשנו לזה בעבר שיעור שלם על כך שהנני זה יסוד גדול של פגישה עם חוויית החיים, חוויית ההנני. הנני זה נתינת אמון בהנהגת השם, זה נתינת אמון במאורעות שאותם אני פוגש בחיי ולקבל אותם בלי התנגדות. זה סוד ההנני. והענווה והזריזות הם תוצאה של אמונה. ההפך מהענווה וזריזות זה גאווה, וההפך מזרזות אפשר לקרוא לזה איטיות או כבדות או עצבות. יש תורה של רבי נחמן בתורה קופנוני שמדבר בהרחבה על שלושת המילים עצבות, עצלות וכבדות, ועושה מהם עניין אחד שכל אחד מזרז ומעורר ומביא לפועל את השני ואת השלישי. אז ההפך מכבדות זה זריזות, אבל זה זריזות שהיא קשורה באמונה. זה זריזות שהיא בעצם היא בשמחה לפגוש את חוויית החיים המתחדשת בכל רגע ורגע. ויוסף ידע, יוסף לקח בחשבון שהוא יתקל בהרבה שנאה, הוא ידע מה קורה עם אחיו, אבל הוא לא מנסה למנוע את זה, כי הוא יודע שלנסות למנוע את זה ולנסות לא למנוע את זה זה לא העניין. כתוב, חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח בהשם יסוגב. שלמה המלך אומר שדווקא הפחדים והחרדות של האדם הם מביאים לידי כך שהדבר שממנו הוא פוחד יתממש. עכשיו, לפעמים זה לא אפשר להגיד את הדיבור הזה, כי זה יותר מלחיץ אנשים. זה כאילו אתה בא ואומר לבן אדם, תדע לך שאם אתה פוחד ממשהו, וזה שאתה פוחד ממנו, זה עוזר לזה להופיע בעולם. עכשיו, זה לא דיבור מרגיע, לפחות אותי לא מרגיע, אבל תדעו שזה באמת החוקיות שקיימת בעולם, שהחרדה מפני משהו והפעולות שאני עושה שהדבר שממנו אני פוחד לא יופיע, אלה בדרך כלל הפעולות שמקדמות את זה. והסיום של הפסוק זה בוטח בהשם מסוגל. מי שבוטח בקדוש ברוך הוא בוטח במה? זה לא רק בוטח שיהיה לי טוב, זה בוטח שהתוכנית האלוקית יוצאת לפועל, בוטח שכל מה שמתרחש בחיי לטובה הוא מתרחש. זה בעצם הבוטח בהשם מסוגל. יום רציתי ללמוד סיפור מסיפורי מעשיות ששבוע שעבר עשינו להקדמה ארוכה למעשה ממלך שגזר שמד. זה מלך אחד שהחליט שלא יהיו יהודים בממלכה שלו, מזכיר קצת את הסיפור את גירוש ספרד. ובאמת כל היהודים עוזבים חוץ מאלו שלא רצו לוותר על הממון והרכוש, וחלק מהם הפכו להיות אנוסים. אחרי שהמלך הזה נפטר, אז בנו ירש אותו, והוא היה מלך תקיף מאוד, וממש חששו ממנו מאוד. הוא היה כל כך תקיף וכל כך אדם לא נעים, עד שהחליטו לעשות התנגשות בו. ובהתנגשות הזו אותו שר יהודי, היה שם יהודי אחד שהפך להיות אנוס, אמר, אם יהרגו את המלך, אז בלי מלך זה לולי מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו, אז יהיה מצב עוד יותר מסוכן. והוא הלך והודיע את זה למלך, והמלך באמת העמיד שומרים בזמן שהוא אמר לו שמתכננים להתעקש בו, וראה שזה נכון. אז המלך אמר לו, מה אתה רוצה, איזה גדולה אתה רוצה שאני אתן לך? אם אני אתן, אם אתה רוצה שאני אתן לך ממון, כבר יש לך. אם אתה רוצה שאני אתן לך משרה להיות שר, אתה כבר שר. תודה רבה. אז הוא אמר לו ש לפני שאותו יהודי ביקש, אמר לו, אתה תקיים מה שאני אבקש ממך? המלך אומר לו כן. אמר לו, תשבע לי בכתריך ובמלכותך. הוא נשבע לו. אז אמר לו, אני מבקש להיות יהודי בפרסיה. זאת אומרת שהמלך התבייש מהבקשה, אז הוא אמר לו, אתה יכול. עכשיו אותו מלך נפטר וירש את מקומו הבן, שזה קרא מלך השלישי בסיפור, שהוא הבין שרצו להתנקש באבא שלו בגלל שהוא היה כל כך תקיף. יש הבדל בין תקיפות שהיא לגיטימית לבין תקיפות שבהם לפעמים לא נותנים חופש לאחר, לא נותנים לו מקום, שממש משתלטים לו על החיים. אז הוא נהג בדרך רכה. הוא גם ציווה לבניו שינהגו בדרך רכה כשהם ירשו אותו. ומסופר שהוא אסף את כל החוזים לכוכבים ושאל אותם ממה הוא צריך להישמר בשביל שלא יתנקש, בשביל שמלכותו לא תיפסק, שלא יוכרד זרו. זה דבר נפוץ בעולם שהיו הפיכות בכל מיני מקום או קשר כנגד מלכים. זה היה גם שהחריטו אותם ואת כל צאצאיהם בשביל שלא יבוא יום אחד מישהו ואיתן לכתר. אז הוא אוסף, זה מאוד מעודד, נהדר. וואו, לא, קרתי את הבית ברחוב אחווה 23, שזה היה הבית שלו. וואו, האמת רציתי יותר להחמיא למקום, אבל חששתי שאם אני אחמיא לה יותר מדי זה יוריד מגדולת, אז זה נחמד פה. וואו, כנסת של הרב קור. הספרים של הרב קוק, הסדרה העיקרית של ספריו נקרא תורות, זה הכי מתאים לחודש כסלו. תורות. אתם יודעים שבתאריכים של הרב קוק יש משהו מאוד מעניין. הרב קוק עלה לארץ ישראל בכ"ח באייר. זה תאריך עלייתו לארץ. לימים, כ"ח באייר היה יום שחרור ירושלים. הרב קוק עלה לירושלים לקבל את הרבנות שם בג' באלול. לימים בג' באלול זה היה יום פטירתו. זאת אומרת, כל אחד מהתאריכים השמעותיים בחייו קיבל שדרוג. עלייה לארץ היה יום שחרור לירושלים, עלייה לירושלים הייתה יום עלייה השמיימה. לא מאוד מעניין. כן, אז הוא פנה לכל החוזים בכוכבים לשאול אותם איך הוא יכול להישמר מכך שלא יוחד זרוע. אז אמרו לו, אין לך מה לחשוש, אבל תישמר משור ושה. עכשיו, זו אמירה שהיא לא כל כך ברורה, תישמר משור ושה, לא בדיוק ברור מה זה. כל אופן השאיר צוואה לבניו שינהגו ברכות, וכתבו בספר הזיכרונות שישמעו משור ושה. הסיפור הזה, שאני עוד מעט אמשיך אותו, ותודה לתומר שטרח להביא את הסיפור המעשיות, זה סיפור של שליטה. בעצם כל ההתמודדות שלנו בחיים, וכל השמחות שלנו, וכל או עיקר השמחה של החיים של בן אנוש, ועיקר הדאגות והעצבות זה דברים שקשורים בשליטה. בן אדם רוצה לשלוט בקיום שלו, והוא יעשה דברים והשתדלויות לשלוט בקיום, ובמקום שזה לא הולך, שזה לא הולך יפה, זה הרבה פעמים אנשים גם פועלים באבלה, פועלים בכוחניות, כי לא בכוח יגבר איש. והרבה פעמים דווקא אותן פעולות שבן אדם עושה בכוח להגן על עצמו, זה פועל את הדבר שממנו הוא חושש שלבסוף יתממש. עכשיו אני חוזר שוב, אני מודע לזה שזה דיבור שהוא לא מעודד. יש אנשים שיכולים להילחץ מדיבור כזה, גם אני, אבל סוף סוף זו האמת. חרדת אדם ייתן מוקש, ככה מה שלא אומר, הפחד של האדם מדבר מסוים ייתן מכשול בדרכו. מוקש מלשון מכשול, תקלה. הוא בוטח בהשם יסוגב. אז מה בעצם בוטח בהשם? בוטח בהשם שהדברים שיקרו הם יקרו לטובתו, וגם במקומות שהוא לא יכול לשלוט, לתת אמון שזה יהיה לברכה. התחלתי את הדיבור שבעצם יוסף הצדיק הוא בא ואומר לאביו ענייני, למרות שהוא יודע שאחיו שונאים אותו. זה לא שהוא הולך בכוח להרגיז אותה. אם אבא מבקש ללכת, הוא אומר, אני יכול לעשות כל מיני תרגילים לא ללכת, אבל זה לא שאני אפגוש אותם או יתקל עם אותו עניין שאני צריך להתמודד איתו בהזדמנות אחרת. ושם אצל יוסף זה עוד יותר בעניינים של הנהגת השם בעולם, כי הוא הולך לשכם, שם הם אמורים להיות. הוא יוצא מחברון, ששם אבא נמצא, הוא אומר לו, הולך לראות את שלום אחיך שהם רואים בשכם. הוא הולך לשכם, ושם האחים שלו כבר לא נמצאים, כי הם הלכו למקום אחר. מה הוא אמור בשלב הזה לעשות אחרי שהוא לא מוצא אותם מכל הסביבה? לחזור הביתה. אבל מה לעשות והגזירה האלוקית צריכה לצאת לפועל? אז כתוב, וימצא איש טועה בשדה. אז אומר על זה רש"י בשם חז"ל שזה המלאך גבריאל. עכשיו זה יסוד מאוד עמוק שזה המלאך גבריאל. למה זה כל כך חשוב? למה זה לא יכול להיות רועה צאן מסתמי? על עומק הדיבור של חז"ל זה אומר שאם הגזירה צריכה לצאת לפועל, שיפגוש את האחים שלו ותתרחש והתסריט של המכירה יצא לפועל, אז גם אם היא נעלם, אחיו נעלמו, יבוא מלאך משמיים ויראה לו איפה הם בשביל שהתוכנית תמשיך. הרבה פעמים לכל אחד מאיתנו בחיים יש את האיש שאנחנו רוצים להאשים, שבגללו העניינים הסתבכו. איזה דמות, איזה צומת בחיים שאנחנו... יש שם את מי להאשים, שאם זה לא היה קורה, אז כביכול גם המשך התסריט לא היה קורה. אבל על זה אומר הרמב"ן, לידע שהגזירה אמת והחריצות שקר. שלא תחשבו שאני מכיר את הרמב"ן על כל הפרשה, זה ציטוט אחד שאני מכיר פרשת וישב וחוזר עליו גם כשלא בפרשת וישב. עכשיו זה מתאים, כי זה משהו שמאוד נוגע בי הציטוט הזה. מה הרמב"ן אומר? לידע שהגזירה אמת במובן שאם משהו צריך להתרחש, התוכנית תצא לפועל. והחריצות שקר, זה יכול להישמע לא טוב. חריצות במובן היומיומי, במובן של המעל, במובן של עשייה חיובית, זה דבר מבורך מאוד. שם הרמב"ן אומר את זה בהקשר של החריצות למנוע מהתוכנית של הקדוש ברוך הוא לצאת לפועל. בהקשר הזה, מה זה לדע שהגזירה האמת לחריצות שקר. תראו, אין כל כך לדברים הללו היבט איסומי מלבד להיות בהרפיה, לעשות את פעולותינו, לפחות לבקש מהקדוש ברוך הוא את הדעת הזו שתחזיר שקט להוויה היומיומית, שנוכל להתעורר בבוקר ולומר הנני, במקום אוף, או במקום עוד יום. שאתה יודעים שמבחינה פיזיולוגית הרבה אנשים חווים העצמה של מתח מיד עם קומם בבוקר. יש אנשים שזה מתפתח אצלם במהלך היום, זאת אומרת כל העניינים הלא פתורים צפים במהלך היום ומתעצמים לקראת סוף היום, אבל יש אנשים שקמים עם המתח הזה עם שחר. יש פה מישהו שמכיר את זה, את החברה הזו של... אז בסדר, יש כל מיני תופעות, אבל אני רוצה לומר, כן, זה אפשרות אחת. יש גם אפשרות שהמתח מגיע לסיוע מיד עם בוקר. מי שלא מכיר את זה, שלא יחשב שהוא מפסיד משהו. אבל גם שם אנחנו יכולים לבקש. מה זה כוח התפילה? זה לנסות להבין את הסוד של ענייני. כתוב שיעקב הבינו כל מה שהוא קיבל, את כל הידע הרוחני שהוא קיבל מיצחק, שקיבל מאברהם, הוא עצמו גם קיבל מאברהם, וכל הידע הרוחני שהוא למד באשם של שם ועבר, את כל זה הוא העביר ליוסף. מה שאני רוצה לומר, שיוסף, היכולת שלו לומר ענייני, זה חלק מאותו סוד שאבא גילה לו. אומרת, תתייחס לחוויית החיים שלך כענייני. ענייני זה אומר שאני מוכן לקבל את מה שבא בלי התניה, ולא רק עם תסריט מסוים. עכשיו, באמת אנחנו עושים מאמצים מכל סוג בשביל לשלוט שהטוב, מה שנראה לנו כטוב ישמר, כמו בסיפור הזה על אותו מלך, שאינם אותו המלך, יש לנו מלך מספר אחד שהוא גוזר שמד, מלך מספר שתיים שבו רצו להתנקש, שגם כן הכוחניות הזו זה בעצם סוג של שליטה, ולמה זה גורם השליטה החזקה מאוד הזו שדווקא בגלל זה רוצים להתנקש בו. ומלך מספר שלוש הוא ברכות, אבל עדיין הוא אוסף את כל החוזים בכוכבים, זאת הוא עדיין רוצה איזשהו ידע מסתר שיעזר לו לשלוט במציאות ולדעת מה קורה. אז אמנם החוזים בכוכבים, כתוב שהוא אוסף את כל החוזים בכוכבים, זאת אומרת הוא רוצה לקבל את המידע מכולם ביחד, זאת אומרת שזה כביכול הוא רוצה בכל כוחו להצליח. איזה מספר המלך הזה, זה שנוהג בדרך רכה והחוזים הכוכבים אמרו לו שישמור משור ושה? ספר שלוש. מלך ראשון גזר שמד, מלך שני היה תקיף ורצו להרוג אותו, מלך שלישי נהג ברכות ועשה אספה של כל החוזים בכוכבים. עכשיו אנחנו מגיעים למלך מספר ארבע. אני ברשותכם רוצה לקרוא עוד כמה שורות על מלך מספר שלוש. אחר כך מת המלך ונשא בני המלך והתחיל להנהיג מדינתו ברכות, מחמת שראה שרצו להחליף את אביו כנל, וכבש מדינות רבות, והיה חכם גדול מאוד, שציווה לקבץ ולקרות את כל החוזי כוכבים שיגידו מאיזה דבר יוכל להיות נכרות זרו, כדי שישמור מזה. ואמרו לו שזרה לא יוכרות, רק שישמור משור ושה. וכתבו זאת בספר זיכרונות, וציווה לבניו שינהגו גם כן כמותו בדרך רכה, ומת. אגב, לנסות לדעת את העתיד זה גם כן בעצם לשלוט במאורעות. ונעשה בנו מלך והתחיל לנהוג ביד רמה ובחוזק כמו זקנו. שמים לב מה קורה עם מלך מספר ארבע? והתחיל לנהוג ביד רמה ובחוזק כמו זקנו. זקנו זה הסבא שלו שבו רצו להתנקס, וכבש מדינות רבות, ונפל על חוכמה, וציווה להכריז שלא ימצא במדינתו שור ושה, כדי שלא יהיה נכרת זרו. על כן אין לו מורא משום דבר, ונהג מדינתו ברמה ונעשה חכם גדול. שימו לב איך רבי נחמן קורא לזה, וכבש מדינות רבות ונפל על חוכמה. מה זה אומר נפל על חוכמה? זה יכול להיות כמו איזו חוכמה מיוחדת, רק שבעומק זה לא חוכמה, זה נפילה. אפילו אדם יכול להגות כל מיני דברים מתוחכמים, איך להגביר את הממון שלו, איך להגביר את את ההצלחה שלו, אבל דווקא החוכמה הזו היא יכולה בסופו של דבר להיות נפילה. ונפל על חוכמה לכבוש את כל העולם בלא מלחמה. זה עצמו נפילה, לנסות לכבוש את כל העולם. כי למה אתה רוצה לכבוש את כל העולם? מה המניע שאתה רוצה לכבוש את כל העולם? לפעמים בן אדם לא מצליח לכבוש את עצמו, דהיינו להיות בשליטה פנימית, אז הוא רוצה לכבוש את כל העולם. סיפר רבי ישראל מאוסייתין, שהיה פעם בווינה, שאל אותו אחד מבני הקהילה היהודית היקית שלא הכיר אדמורים, שאל אותו מה זה אדמור. בגרמנית אומרים אדמור וונדר רבינר, כאילו הרב הפילי, וונדר רבינר. ושאל אותו מה זה וונדר רבינר, אז הוא אמר לו, יש אדם שיש מלך ששולט על כל העולם, יש מישהו ששולט על כל העיר, יש מישהו ששולט על כל השכונה, יש מישהו ששולט על כל הקהילה. אומר רבי זה בן אדם ששולט על עצמו. אני מבינים את זה לעמק, זה לא סיפור מתחכם, זה עמוק עמוק. זאת אומרת, יש איזה מקום שאני באמת יכול להפעיל שליטה על, מחוץ לי. על המדרגה הכי גבוהה זה כביכול פירמידה הפוכה. המדרגה הכי גבוהה זה לשלוט על עצמו. מה זה לשלוט? לשלוט זה כלומר להנהיג את עצמו בהתאם לדברים שחשובים. ונפל על חוכמה לכבוש את כל העולם בלא מלחמה. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כי יש שבעה חלקי עולם, שהעולם מתחלק לשבעה חלקים, ויש אלה כוכבי לכת שכל כוכב נהיה בחלק מחלקי העולם, ויש שבעה מיני מתכות שכל אחד משבע כוכבי לכת מאיר במין מתכת אחד, והלך לקיבץ כל השבעה מיני מתכות, וציווה להביא כל הפוטרטים של כל המלאכים שהם של זהב שתולים בפלטרין שלהם, ועשה מזה אדם, ראשו של זהב וגופו של כסף, וכן שאר האיברים מיני מתכות אחרים. עכשיו המתקן הזה שיוצא כמו איזה פסל שמזכיר פסל שמתואר בספר דניאל, יש בה הרבה פרטים עם הרבה עומק שאני לא כל כך יודע מה להגיד אליהם, אז לכן אני קורא את זה מהר. אבל בעיקר הוא רוצה להביא פה מסר שהוא ברא איזה מתקן, שזה כביכול מתקן כזה שאתה עומד מולו ואתה שואל שאלה, האם לצאת למלחמה על העיר הזאת או מה, איזה פעולה לעשות, ואם זה נכון אז החלק באותו דמות, באותו פסל, באותו מותקן מאיר לך, ואם לא זה לא מאיר. וכביכול היה משהו מאוד מוצלח, והיה באותו אדם כל השבע מיני מתכות, ומיד אותו עליו גבוה, והיו כל השבעה כוכבי לכת מאירים באותו אדם, וכשהאדם צריך איזה עצה, איזה מסע המתן, אם לעשותו עם לב, היה עומד נגד אותו האיבר של המין מתכת השייך לחלק העולם שהוא משם, והיה חושב בדעתו אם לעשות עם לב. וכשהיה צריך לעשות, היה מאיר ומזריח אותו האיבר. ועם לב היה נחשך האיבר. ועל ידי זה היה כובש כל העולם ואסף ממון רב. מספרים על אלכסנדר מוקדון שהוא יום אחד הגיע לממלכת קציה שמעבר להרי החושך. משהו סמלי מעבר להרי החושך. לפי המשך הסיפור, תבינו מה זה מעבר להרי החושך. זה מקום שגם הצלמים המוכשרים של הנשיונל ג'אוגרפיק לא הגיעו לשם. אז יצאו לקבל את פניו עם כיכר, עם הגש היה עליו לחם ופירות מזהב. אמר, מה זה? אז אמרו לו, בטח היה חסר לך זהב, כסף, באת עד לפה. החוסר שקט הזה של לרצות לכבוש את כל העולם, כמו שבאמת היה אצל אלכסנדר מוקדון. אז אומר לו מלך קציה, חשבנו שחסר לך עוד זהב וכסף, אז הוא אומר, לא, יש לי מספיק. אומר לו, אז מה אתה מבקש? אומר, שמעתי שאצלכם המשפט מאוד מעניין. אני יכול לשבת בדין, לראות, כאילו להיות צופה בבית הדין, לראות איך זה מתרחש. אומר לו, כן. אז מגיעים שני אנשים לבית הדין. שואל המלך שישב בדין, מה יש לכם להגיד? אז אחד מהם אומר, קניתי שטח של חורבה מפלוני שמכר לי את החורבה. אומר המלך, כן, מה הבעיה? אז הוא אומר, ניקיתי את החורבה שלבנות שם, ומצאתי שם אתמון. אומר המלך, כן. ועכשיו, אני קניתי רק את החורבה, לא התכוונתי בתשלום, לא חיוונתי שיהיה שם אתמון זה שלי, לכן, את האוצר שמצאתי אני מבקש להחזיר למוכר. אומר המלך, שואל את המוכר, אתה נתבע, מה הטענה שלך? אומר, תראה, אני מכרתי, לא ידעתי שיש שם אתמון, אבל התכוונתי למכור את זה, למכור את השטח, עם מה שיש שם. היה שם מזבלה. כיוון שהוא מצא את זה, זה חלק מהשטח, זה שלו. אומר, לא. זה שלך. אתה המוכר, זה מגיע לך. אומר, לא, אתה הקונה, זה מגיע לך. מה דעתכם על מריבה כזאת? זה נחמד לשעות עוד בלי להגיע להמשך, כן? אז אומר המלך לטובה, יש לך בן? אומר, כן. אומר לנדבע, יש לך בת? אומר, כן. אומר, שיתחתנו והאוצר יהיה לשניהם, לזוג הצעיר, יצאו מאושרים מבית המלך. מן הסתם שהיו עוד קריטריונים של התאמה חוץ מנתון זה. והמלך של אלכסנדר מוקדון מסתכל ככה בתמיה, אומר לו, מה, אתה לא מרוצה ממה שראית? אומר, אני דווקא מרוצה, אבל חשבתי מה אני הייתי עושה אם זה היה מגיע לפתחי. אומר לו, מה? אומר, הייתי הורג את שניהם ולוקח את האוצר לאוצר המלך. אז אומר לו, תגיד, יורדים אצלכם גשמים? ושואל את אלכסנדר, אומר לו, כן. אומר, תגיד, יש אצלכם בהמות? אומר לו, כן. אומר, עכשיו אני מבין, כתוב, אדם הוא בהמה תושיע השן. לפעמים הקדוש ברוך הוא מושיע את האדם, למרות שהוא כל כך השחית את דרכו, זה בגלל הבהמות שהם בסדר, שהם לא השחיתו את דרכם. עכשיו, הסיפור הזה, הזכרתי אותו בהקשר שנאמר פה, שהוא רוצה לכבוש את כל העולם בלי מלחמות, וזה מה שמנסה גם אלכסנדר מוקדון לעשות. והוא עומד די צעיר, עכשיו שהוא 30 וקצת, ושהוא קבע שחצי עולם. אבל הדבר המעניין גם בסיפור הזה, למה זה נקרא מעבר להרי החושך? שאנחנו מבינים, כי החושך זה בעצם הרצון לקבל. זה הרצון שכל הזמן נמצא בתודעה, מה אני יכול לקבל, מה אני יכול למשוך אליי. זה בעצם החשיכה. אז מעבר להרי החושך זה להיות במקום שהתודעה היא של נתינה. התודעה היא שבן אדם רואה את עצמו כערוץ של שפע. ואומנם זה חוויה שהיא כביכול לא אנושית מול האגו שבן אדם מתמודד איתו ביום יום, אבל יש בה משהו מאוד חזק, משהו מאוד משמעותי, ש בקשה לרצות לתת. אמנם שימו לב שגם צמד האנשים האלו מגיעים לבית משפט. זאת אומרת, כמה שזה נשמע חלומי שכל אחד רוצה לתת לשני, אבל גם שם הסיטואציה היא שהם לא מסתדרים. זאת אומרת שבעולם מתוקן המשפיע צריך להיות גמיש, שיש פעמים שהנתינה שלו היא בקבלה. וזה בעצם הסוד של חילופי התפקידים. אנחנו כל הזמן אמורים להיות בעמדת השפעה. רק שפעמים ההשפעה יכולה לבוא לידי ביטוי בזה שאני מקבל, אם השני רוצה לשמח אותי, לתת לי מתנה, כתוב שונה מתנות יחיה. אבל אם זה משמח את הנותן, זה משהו אחר. עשינו פעם הבחנה כזו, יש מתנות שבן אדם נותן מאהבה, הוא באמת ממש חפץ להעניק לי, ואם אני אקח את המתנה זה ישמח אותו. יש מתנה שרוצים להשיג ממני משהו בשירות הציבורי, או שאם ראש העיר מקבל מתנה, נסתם זה לא בגלל השירים שהוא כתב למגירה. ושונא מתנות יחיה. אנחנו אומר שמי שאינו מקבל מתנות אינו מתיירא מעלילות. זה מאוד אינו מתיירא מעלילות. זה ממש מתאים למציאות המודרנית, שרואים הרבה פעמים אנשי ציבור שמסתבכים בגלל מיני מתנות. וחז"ל אמרו את זה באופן מובהק, באופן ישיר. זאת אומרת, הם לא אמרו שמי שמקבל מתנות הוא אדם רע, אבל מי שמקבל מתנות שיודע שהוא חשוף לעלילות. מופיע בספר המידות, רבי נחמן אומר את זה. הוא גם מבין שם שרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. אולי הפוך, נתקצרו השנים, נתמעטו הימים. המקבלי מתנות, הכוונה היא שאנשים כבר לא היו איבדו את הקשר עם העמל, עם היגיעה שיש בה משהו מאוד בריא לנפש, מאוד מרחיב את הנפש. חז"ל מאוד מאוד העריכו את העמל האישי. כתוב, פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריות. עכשיו העניין הזה די התנוון במציאות היום, של ימינו, שיש כל כך הרבה נתינה גם ציבורית וכו'. אבל במצב המתוקן חז"ל אומרים פשוט נבלה בשוק. מה זה לפשוט נבלה בשוק? בעולם העתיק זה אחת המלאכות שנמצאות בתחתית הסולם. מה זה נבלה בשוק? שאם מתפגר סוס או חמור, אז מנצים לפחות את האור שלו להשתמש בו. אז יש נבלה. מה זה לפשוט נבלה? להוריד את האור שלה ולהשתמש בה, אבל המלאכה הזו היא בזויה, זה ממש להתעסק עם נבלה. עדיין זה מקצוע מכניס מעט. אומרים חז"ל, זה עדיין מכובד יותר ומתקן את הנפש יותר מאשר לקבל מהאחר. כי העמל והיגיעה והיצירה והיצרנות זה עצם האדם. כשזה כל העולם העתיק, בהיבטים מסוימים היה יותר מאוזן, כי כולו היה ריפוי בעיסוק. כל המציאות הייתה ריפוי בעיסוק. העולם העתיק גם בהרבה דברים היה בנסיגה חמורה או בפיגור עצום. כל מיני דעות ואמונות לא מתאים אותה, אבל בהיבטים מסוימים של עמל ושל יגיעה, אנשים הלכו לישון פחות עם דיכאון. אבל הרצון לשלוט היה מימים ימים אותו דבר. למה? העמל הפיזי, חוויית היצירה, זה מאוד מאזנים את הנפש. המילה דיכאון זה דיכוי און, זה דיכוי הכוח, כוח היצירה. בן אדם שלא יוצר, שלא פועל, שהוא לא עושה, אז כוחות החיים שבו זועקים להישמע. זה לא הסיבה היחידה לדיכאון, אבל כשבן אדם עסוק בהישרדות, ולהשיג גם את פת הלחם שלו, אז פחות יש לו זמן למחשבות הלא רצויות. הדיכאון גם יש לו, לפחות בהיבט השטחי, מאוד קשור גם לתרבות הפנאי, ההתפתחות שלו. כשאין תרבות פנאי, כמעט ואין דיכאון. כן, יש גם הפרעת איזון לצד השני, נכון. נכון? תוספת חשובה. הרי שמת לב מה שהוא אמר? אומר, היו מקומות שאנשים את הדבר המבורך הזה שנקרא עבודה לקחו גם היום. בסין יש מקומות שאין קורא מה, בצפון או בדרום? וואו. בלי יום מנוחה? טוב, יש להם את ההשפעה השלילית של היפנים. תרשה לי לא להגיב. לא, הכוונה היא לא להגיב, לא במובן שאני מתנגד, כי אני לא יודע, חז"ל מאוד העריכו עמל כפיים גם לאנשים בעלי יכולת. זה שני עניינים, יש עמל כפיים של להתפרנס, כאילו פשוט נבלה בשוק ואל תצטרך לבריאות, ויש גם עמל מעצם חשיבות העמל, לא להיות בטל, ולא לעסוק רק בפעילות מחשבתית. כן. הרב אשלג בעל הסולם לא היה מקבל תלמידים שרק למדו תורה. זה היה קריטריון של להיות מתלמידיו. זה מחבר פה ששמעתם עליו, כן, הרב? רק מי שעבד חלק מהיום, מי שרק למד, אמר אין לו כלים לקבל את האור הגדול הזה של תורת הקבלה. כן, אבל אל תיכנסו לזה, תהנו מהסיפור, לא להתקיל את זה מול, זה לא להעביר, לא לבקר אחרים, זה לדעת שיש תפיסה כזו שאומרת שגם אם בן אדם כל היום בלימוד הוא בהפרת איזון רוחנית, משהו תקוע. זה לא בא לבקר את אלו שרואים בזה את הברכה הכי גדולה, זה הכל, זה הזדמנות לשמוע כל אחר. זה תיקון עוד יותר גדול. כן. אז היה לנו את יוסף הצדיק, היה לנו את המלך, את שושלת המלכים שאנחנו כרגע עסוקים במלך מספר 4, היה לנו את אלכסנדר מוקדון שהיה בממלכת קציה. אנחנו יכולים עכשיו לחזור אל המלך. כל הזמן יש לנו את יוסף הצדיק ברקע. יוסף הוא בסוד הענייני. דו לכם, מי שרוצה לעבור את החיים בטוב, בנוסחה מצליחה של מילה אחת, זה רק ענייני. זה לא שאני מיישם את התיאוריה, אבל מה אכפת לי להגיד לכם את זה? מילה אחת שתשתהיו את חייכם לטובה. זה הסוד של ענייני. זה על יוסף כתוב שהוא איש מצליח, איש מצליח גם שהוא בבית האסורים, איש מצליח גם שהוא בבית פוטיפר. מה יש בו שכל דבר הוא מצליח? השור של המילה מצליח זה צלח, זה יכול להיות לצלוח את האתגרים, זה לצלוח את, את כל אותן נקודות שבהם אנחנו רואים לא טוב. שיוסף איש מצליח, מה זה אומר? שהוא מכבד את העיסוק שיש לו בבית האסורים כמו את העיסוק שיש לו בבית פוטיפר, הוא מכבד את העיסוק בבית פוטיפר כמו את העיסוק שיש לו אחרי זה בתור מלך. ויותר מזה, בן אדם שהוא נמצא בחוויית עניני, הוא לא תקוע, הוא גם לא תקוע במחשבה, הוא באמת פתוח להזדמנויות המתחדשות. ובאמת המציאות מתחדשת כל הזמן. יש דבר אחד עיקרי שיכול לתקוע את ההתפתחות שלנו, את הזרימה שלנו, זה המחשבות שלנו, התפיסות שלנו, האחיזות שלנו, כמו שהם עם הקוראות לזה. אבל אם אתה מסכים להיות בתנועה, אז המציאות זה, זה יש גלגל חוזר בעולם. רבי נחמן יש לו שיחה בשיחות הר"ן על הסביבון. אומר שהעולם כל הזמן בתנועה, גם מלאכים הופכים להיות צמחים, הצמחים הופכים להיות דומים, ודומים הופכים להיות אנשים, אנשים בעלי חיים, ובעלי חיים מלאכים. אומר את זה בהקשר שהמציאות כל הזמן בתנועה. כל הזמן בתנועה. וההתעקשות או ההתנגדות זה לעצור את התנועה. זה שאלה אחרת, האם אפשר לעצור תנועה, האם אפשר להתנגד לתוכנית האלוקית? כנראה שלא, אבל מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו יכולים לבאס את עצמנו לדעת. זה מקצוע שרבים מתמחים בו, ואולי אם הייתה תחרות עם קריטריונים היינו מתחרים מי לבאס את עצמך לדעת. זה בעצם סוג של מיומנות שגם בזמנים רצויים וגם בסיטואציות מבורכות אתה מוצא ממה להתבאס. מי מכיר את הכישרון הזה, את היכולת הזאת? יפה מאוד, אנחנו פה בקבוצת תמיכה שם במעגל. וזה אנושי. אבל יוסף הוא סמל, הוא סמל. תראו, ענני מופיע הרבה בספר בראשית, גם על עשיו וגם על אברהם אבינו וגם על יעקב בחלום, גם על יצחק. על הפעם היחידה שרש"י אומר לשון ענווה וזריזות זה על הענני של יוסף. אפשר ללמד מזה על הכל, שם זה יותר בולט, כי זה ענייני מול מציאות שהמחשבות יכולות להגיד לא בא לי. אבל יש פה משהו עמוק, הוא יודע, הוא נותן אמון, נותן אמון. הוא לא מתעקש דווקא על תסריט מסוים. אני מתנצל על סוג הצלצול, היה ראוי שלהחליף אותו, אני מקווה שעד הפעם הבאה יהיה צלצול שונה. לפי הכלל שאמרנו שהטלפון יכול לצלצל בשיעור בתנאי שהמנגינה תהיה ערבה לאוזן, זה לא בקריטריון. אם מישהו רוצה לשמח אותנו להשמיע את המנגינה האישית שלו, אני אשמח. ואותו הדמות אדם לא היה מסוגל להנעל, אני חוזר אל המתקן הזה, שהמלך שרצה לכבוש את העולם, שהיה סידר איזה מתקן מיוחד עם מתכות, מול הכוכבי לכת, שמי שיש לו שאלה עומד מול, עומד מול המתקן הזה וחושב את השאלה ומחכה לראות מה יהיה שם. אותו דמות אדם לא היה מסוגל להנעל, רק באופן שיהיה המלך משפיל לגאים או מגביע שפלים. זה ביטוי שנאמר הקדוש ברוך הוא, משפיל גאים ומגביע שפלים. אבל כביכול הוא יוצא את המתקן הזה, אתה צריך לעשות את הפעולה הזו. עכשיו זו פעולה שיכולה להיות כרוכה באכזריות, משפיל גאים ומגביע שפלים, והלך ושלח פקודות עבור כל בעלי המשרות ושאר השרים שיש להם התמנות, ובאו כולם והשפיל אותם ולקח מהם ההתמנות שלהם, אפילו אותם שהיו להם התמנות שעבדו אצל אבי, אבי זקנו לקח מהם. וכביכול יכול להיות אנשים מאוד מוצלחים, מאוד נאמנים, מאוד מנוסים, שהיו בשירות הציבורי, בשירות הממלכתי, והסיבה היחידה שהוא מעיף אותם מתפקידם זה בשביל להיות לקחת על עצמו את התפקיד האלוקי, משפיל גאים, מגביע שפלים. והעמיד איתם תחתיהם, בתוכם היה השר האנוס ענן. היינו שהוא היה בתוך השרים שהמלך היה עוסק להשפילם. ושאל אותו המלך, מהי השררות וההתמנות שלך? כי הוא בעצם הוא פונה לכל שר, הוא שואל אותו מה התפקיד שלך בשביל להשפיל אותו. השיב להשררות שלי שיהיה רשאי להיות יהודי בפרסיה בשביל אותה הטובה שעשיתי לזקנך כנן, שמנע ממנו את ההתנגשות, ולקח מאיתו זאת וחזר ונעשה אנוס. פעם אחת שכב המלך לישון וראה בחלום שהשמיים זקים, וראה כל ה-12 מזלות, וראה ששור ושה שיש בין המזלות הם משחקים ממנו. מה זה אומר משחקים ממנו?
מתכננים עליו.
צוחקים עליו.
מתכננים
עליו. מה אתה מתכננים?
מתכננים עליו.
איזה ביטוי יפה, מתכננים עליו. עכשיו, והקיץ בכעס גדול ונפחד מאוד. דווקא בן אדם שכל כך בשליטה, בעצם אין לו באמת שלווה. וכשהוא רואה שמישהו צוחק עליו, זה אומר שבעצם כל הדרכים, מה הוא בעצם מבין שהם צוחקים עליו? או כמו שאמרת, מתכננים עליו. שכל מה שהוא ניסה לעשות, להיפטר משור ושה במדינה שלו, לא רלוונטי. הוא ציווה להביא את ספר הזיכרונות, וראה כתוב בו שעל ידי שור ושה יהיה נכרת זרו. זה לא באמת מה שהיה כתוב. מישהו זוכר את הנוסח מה אמרו לו החוזים בכוכבים, המלך השני? שיהיה נשמע משור ושה. אבל הפחד הרבה פעמים לוקח את הנתון ומוסיף את מה שאין בו. ונפל עליו פחד גדול וסיפר למלכה ונפל עליה, אבל בניה גם כן פחד גדול וטיפהם מורחו מאוד. וקרא לכל הפותר חלומות וכל אחד היה פותר לעצמו. לא היה פירוש בסיפור. זה מודגש שלא היה פירוש. נשמע ושור עושה, לא ברור מה זה אומר. אולי נשמע ושור עושה, אולי זה לטפח שור עושה, אולי זה לגדל כבשה בבית. וקרא לכל הפותרי חלומות וכל אחד היה פותר לעצמו, ולא היה כולה נכנס באוזניו. למה הוא קורא לכל פותרי החלומות ולא לאחד? אני, לפני שאתם עונים, אני שואל, ולמה הסבא שלו קורא לכל החוזים בכוכבים ולא לאחד או לשתיים? למה הוא קורא לכולם? תשובה אחידה, תודה. הוא רוצה שוב איזה ביטחון שלא איזה אחד, הוא רוצה מכל הפותרי חלומות, מכל החוזים וכוכבים. ולא היה קולה נכנס באוזניו. במילים אחרות, כשאנחנו שומעים עצה נכונה, הפתרון נכון, זה נכנס באוזניים, ושל מישהו אומר, זה לא באמת נכנס. אתה יודע מתי אתה שומע דיבורים אמיתיים, מתי אתה שומע דיבורים ממישהו באמת מקושר ומחובר, ומתי זה סתם ככה. ביום שישי קיבלתי הודעה עם מישהי שסיפר לי שידעו לה בחדר לידה, ושאני אתפלל, נמצאת באיזה לידה שקצת קשה, שהכל יעבור קשורה. נכנסתי לפוזה של האדמור, כתבתי לה, הישועה קרובה, תהיי צינור נקי, ללא פחד ודאגה כלל, וזה קורה בדקות הקרובות. נכנסתי לזה פגישה, אני יוצא כעבור שעתיים, כותבת לי התינוק יצא בלי דופק. יש לזה סוף טוב. בגלל שזה אחרי שהיה וכותבת להתפלל, תשלח רבנים, אחרי שלא ראיתי את ההודעות שזה היה בזמן עובר, ברוך השם חזר לחיים והכל הסתדר. אבל למדתי מזה קצת ענווה. כפי אם אתה יכול להגיד דיבורים כאלה, לזרוק אותם, ואתה אומר אולי זה יצליח, כי בדרך כלל זה מצליח. זה... מה אז אולי את רוצה? הוא רוצה קצת עידוד. אבל זה גבול עדין בין עידוד לבין איזושהי פוזה של זה לא סתם עידוד, אני רואה את זה. מבינים את המסר של הסיפור? לא. יפה מאוד. אני מאוד שמח שלמרות כל זה את עדיין רואה את המעלות הטובות שלי. זה אתם עוקבים אחרי המהלך? זה מישהו שלא מוותר שאומר עדיין זה קשור אליך. אתה נתת את התקווה לסוף הסיפור. כן. אז בסך הכל אני אומר שוב, זה עדין. זאת אומרת, יש מקום לכל אחד מאיתנו לומר דברי עידוד, אבל יש איזשהו נוסח, יש איזו מנגינה שזה כאילו להתעלות בפוזה הזאת של זה לא סתם אני אומר, אני רואה שככה זה הולך להיות. יש הבדל בין ניחום לבין אווירה בבית. יודעת מה זה אווירה בבית? להיכנס לפוזה של בבא ש...
יש נגיד, יש...
אז, כן, אז פה אני פשוט חושף בפנייך שגם שאני בפוזה שאני בראייה רוחנית זה רק בפוזה של הראייה רוחנית. למה הזכרתי את זה עכשיו? א', כי זה היה ביום שישי. מה? כן, אבל איך ה... ולא היה קולה נכנס באוזניו. לא כדאי, עד כדי כך היא הייתה בתמימות שהיום היא כתבה לי, יש בוואטסאפ אפשרות כאילו לשאול על הטקסט השאלה. אז היום היא כתבת לי, התכוונת אליי? תהי רגועה, ישוע קרובה, הכל. לא עניתי לה. אנשים לא מוותרים על הגיבורים שהם בונים לעצמם. זאת אומרת שהיא כבר סיפרה לעצמה סיפור, מי שאמר לי, רק מבין דבר יותר דבר, שבטח זה הייתה הרבה למישהו אחר, שלא עד כדי כך טעיתי לגביה. אבל באמת זה עם סוף טוב, שהתינוק ברוך השם בטוב. אז הגענו פה לנקודה של כל הפותרי חלומות, וכל אחד היה פותר לעצמו, שאתה אומר, דברים טובים, אבל זה לא נגע בו. ולא היה קולה נכנס באוזניו, ונפל עליו פחד גדול מאוד. הוא בא אליו חכם אחד, אמר לו שיש לו קבלה מאביו. שוב רבי נחמן פה מתאר איזשהו מתקן מיסטי שיש 365 מיני תהלוכות השמש. יש מקום שכל 365 מיני תהלוכות השמש מזריחים לשם, ושם גדול שבט ברזל, ומי שיש לו פחד כשבא לשבט ענן יצא מפחד. אז גם אם לא הבנת בדיוק מה כתוב פה, אבל אם יותר איזשהו מקום שמרכז כביכול את מרכז היקום ומנטרל פחד. והוא טוב למלך. מה הוא טוב למלך? הרעיון הזה ללכת אל המקום שמי שיש לו פחד ניצל מהפחד. הוא טוב למלך והלך עם אשתו ובנה וכל זרו למקום ענה לי מחכם ענה לי באמצע הדרך עומד מלאך שהוא ממונה על הכעס. פה יש ביטוי מאוד מעניין, עומד מלאך שהוא ממונה על הכעס, כי על ידי כעס בורים מלאך המשחית, ואותו מלאך הוא ממונה על כל המשחיתים. אוי תתה. אנחנו אומר שיש מלאך שנברא על ידי כעס. שיהיה לכם רק את הסדר, מלאך שנברא על ידי כעס, ולמלאך הזה יש תפקיד. מה התפקיד שלו? הוא ממונה על כל המשחיתים. אני יודע כמה מלאכים יצרנו. כתוב שיעקב אבינו השתחווה לפני עשיו 7 פעמים. ויש מקום בחז"ל שמבקרים את יעקב למה הוא כל כך התרפס לפני עשיו, אבל הזוהר הקדוש כותב שאם עשיו היה יודע את הסוד כמה עוצמה יש בקנייה של יעקב, הוא היה הוריג את עצמו. רק כותב הזוהר הקדוש, אומרים שכל השתחוויה והשתחוויה בעצם זה היה מול ריבונו של עולם, והוא הנחש הקדמוני שהוא נקרא שרו של עשיו, הוא מתואר בקבלה כנחש עם 7 ראשים. 7 ראשים והכוונה היא 7 הופעות שונות של מיני עזק. ועל כל השתחוויה והשתחוויה של יעקב נפל לראש אחד כביכול. מה זה השתחוויה? זה ביטול האגו. כל פעם שהוא ביטל את עצמו לפני ריבונו של עולם, אז משהו מהמזיקים הללו, הכעס זה בעצם העצמת האגו, והשתחוויה זה מקום שבו אני לבטל האגו. זאת אומרת, המשחיתים הללו, איך הם נעלמים? כשבן אדם מסכים להיות בענווה, גם כשמשהו לא כרצונו, שגם משהו לא כפי תוכניותיו. הרבה פעמים כעס ועצמות הם מאותו מקום, שזה מרמור על דברים במציאות שלא לפי תוכניותינו. יש פעמים שזה כעס, יש פעמים שזה בעצמות, ויש פעמים שזה זה וזה. כתוב שבבית המקדש היו עומדים צופים ומשתחווים מרווחים. אז מסביר את זה רבי יונתן אייבשיץ, אומר שהיו עומדים, היו צופים, כי כשבנם היה באגו היה שם צפוף, כל השדים וכל המשחיתים שהיו עם כל אחד הגיעו. חז"ל מתארים שבכינוסים ציבוריים מסוימים יש צפיפות בגלל שדים ורוחות שמתערבים בקהל ונותנים את התחושה של הצפיפות. כאילו שתשנו טוב בלילה. אז אומר, הם עומדים צפופים, עומדים בקרנאי שבן אדם נמצא באגו שלו, שומר על מלוא כמותו, אז צפוף, כי הוא מביא איתו את כל הרוחות הנלווים אליו. ומשתחווים, שבהשתחוויה זה ביטול האגו, ואז הרוחות הללו, השדים הללו, לא נשאר מהם כלום. כי כל מה שהם נבררו זה מהאגו מהנפרדות. אז כשמשתחווים יש הרבה רווח, חזר להיות הספייס, חזר להיות המרחב. כי השתחוויה זה לא ספורט, זה לא בתפילה אנחנו לא משתחווים מישהו להגמיש את העצמות, זה גם עניין גדול. אבל זה עניין של מקום שאדם הוא זקוף, הוא כביכול מלוא קומתו, במלוא הנפרדות שלו, במלוא המודעות לאני. בית המקדש שהוא משתחווים, זה היה ממש בפישוט ידיים ורגליים על הקרקע, במובן שאני מבטל לגמרי את קומתי לפני ריבונו של עולם. כשבן אדם מבטל לגמרי את קומתו, זה יש סיפור כזה בגמרא על רבי רבי אחא בר יעקב ששלח את הבן שלו ללמוד תורה. במסכת קידושין יש דיון תלמודי מה קורה אם התקציב המשפחתי מאפשר רק לאחד מבני הבית ללמוד. ובן אמר שיש סיטואציה שגם האבא לא קיבל חינוך תורני וגם הילד צריך ללמוד תורה. מי קודם למי? האבא שלא קיבל הזדמנות ללמוד או הילד שצריך ללמוד? מה אתם אומרים? זו שאלה מעניינת ופשוט הילד. בכל אופן, בסיפור ההוא מובא שזה תלוי מי יפיק יותר תועלת מהלימוד. אז שלחו את הילד, וכשהוא חזר, האבא בחן אותו, לא בקטע שיפוטי, אלא לראות אם הוא מנצל את ההזדמנות. הוא ראה שהוא לא שולט בחומר, אז הוא אמר לו, אני עדיף ממך שאני הולך ללמוד. וככה מתואר שלילד קראו רבי יעקב בר אחא, ולאבא קראו רב אחא בר יעקב, אז אתם מבינים שגם לנכד וגם לסבא איך קראו? יעקב. אז רב אחא הלך, ובאותה עת, הבית מדרש של אביי, שלשם הוא הלך ללמוד, היה שם, זה היה בשדה, זה היה מחוץ לעיר, והיה שם שד שמאוד הציק להם. ובדרך כלל השדים, אומרת הגמרא, יש שני קריטריונים שהם מצייתים להם. אחד שהם לא מזיקים לבן אדם ביום, והם לא מזיקים כששניים הולכים ביחד. ושם בבית מדרש הזה שהיה בשדה היה אותו שד שלא ציית לשני הקריטריונים הללו. גם מזיק ביום וגם מזיק לשניים שהלכו ביחד. ושרבי אחא בר יעקב בא ללמוד שם, למרות שללמוד הוא לא ידע, אבל היה לו שם של צדיק מלומד בניסים. והסיפור שאני אספר לכם זה סיפור לא קל לעיכול, יש עליו הרבה ביקורת למי שקורא אותו. אז אביי אמר לכל התלמידים שאף אחד לא יזמין את רבי אחא בר יעקב אליו הביתה לישון, בשביל שישאר שם בבית מדרש, ואז השד הזה יתקוף אותו, ובגלל שהוא אדם כל כך קדוש, הוא יצטרך להתמודד איתו ותהיה ישועה לכולנו. מה? כן, אבל סיפור לא קל שהוא אומר לאף אחד שאף אחד לא יזמין אותו לישון בביתו. מה שאלתך? כאילו זה הקטע שקשה לך לשמוע עם זה שהבעיה אמר שלא יכניסו אותו הביתה? את אומרת עד לפה זה מסתדר עם השדים וזה רק זה. לא, זה יפה לראות את הקטע שבאמת מעלה קושי, שבכל אופן, ככה מסופר שהגיע השד הזה, והוא נדמה לו, הגמרא מדייקת נדמה לו, כי זה מצטייר במחשבה, כשד עם שבע ראשים. שזה בעצם ככה מתואר הנחש הקדמוני, שרו של עשיו עם שבע ראשים. ואז הוא התפלל והוא קרא שבע השתחוויות, ובכל קריאה וקריאה נפל לראש אחד לשד הזה עד שהוא נמחק לגמרי. אבל זה בעצם אותו עניין. את כל המהלך הזה קראתי בספר בעולי יעקב של הרבי מוסייטין, שהוא בעצם אומר את העניין שזה ההשתחוויה של יעקב, זה אותו עניין של ההשתחוויות של רבי אחא בר יעקב, שבן אדם רואה שד או הופעה בלתי הגיונית או הופעה מטרידה, אז הוא יודע שזה אשליה. אם הוא מאמין באשליה הזו, היא מתעצמת. אם הוא מבטל את עצמו לפני ריבונו של עולם, הוא מבין שאין שם כלום. הממשות או ההיעדר היא בעצם תלוית מחשבה שלנו. אמנם תשאלו אביי, למי שמכיר בתלמוד, הוא נחשב אחד הכי גדולים, מה אביי לא יצליח לבטל אותו? אז כנראה יש פה עוד מסר. אביי הוא בעצם למדן הלמדנים, הוא כאילו, שבדרך כלל רוצים לתאר שני זוג תלמידי חכמים מהגמרא, זוג המוראים אומרים אביי ורבא, למרות שיש כמה מאות בתלמוד, אבל הזוג הקלאסי זה אביי ורבא, זאת אומרת שהוא מסמל את היכולת הלימודית המופלאה, ומולו ביחד היעקב מסמל את ההוא שלא יודע ללמוד. לא שסיפרו לנו שהוא לא יודע, הוא בעצמו סיפר שהוא הולך לבית המדרש כי הוא לא למד, ואחרי שהוא רואה שהבן שלו מצליח הוא אומר אני אנצל את ההזדמנות הזאת. אבל יש פה מסר שאומרים התמימות הזאת, לא רק זה, אני אומר התמימות, זה צדיק שאינו למדן. צדיק שאינו למדן, לפעמים התמימות שלו והכניעה שלו היא היא יותר גבוהה מאשר של הצדיק הלמדן. זה לא חיסרון לצדיק הלמדן, אבל אני מסיק את המסקנה הזו מעצם זה שהבעיה שהוא דמות כל כך מדהימה בתלמוד, לא מצליח להתמודד עם זה, והוא אומר לתלמודים, הנה מגיע רבך אבא יעקב, עכשיו נראה ישועה. זה מובן המסר? זה כביכול מעצים את, זה מסר התמימות שבולט מהסיפור הזה. כביכול בן אדם שלא יודע הרבה, הוא נשארה בו איזו תמימות קדושה. אין לנו ברירה, ראוי לנו ללמוד. אבל התמימות יש בה ברכה שאין לשער ולתאר. אני אבקש את סליחתך, להודות לך על שאלתך מבלי לענות עליה, ולקרוא את השורות ואחתום את השיעור. זה עניין גדול ללמוד לחיות עם פרדוקסים. אני לוקח משפט אחד מהדיבור שלך, שכל מציאות אנחנו יכולים לבחור לפרש אותה לטובה. לטובה. הסיפור הזה של רבי יחיא בר יעקב, מה סיפרתי לכם עכשיו, היה חסר לי משהו בו. אני עכשיו הבאתי אותו רק בשביל לתאר את זה, שכל פעם שמשתחווים זה מוריד ראש לשד. כמובן, זאת אומרת שכביכול השדים או הפחדים הם ככל שאנחנו מחזיקים יותר מעצמנו, שרואים אדם בחרדה מדברים שלא בשליטתו. אבל אם הוא לגמרי מבין שזה לא בשליטתו, אין לו מי, לא בנו של חוסר עונים ולייחס את הכוח לאמונה. אבל מה שהתחדש לי עכשיו, זה התחדש פה בישיבה שלנו בצוותא, שרבי יחיא בר יעקב מסמל את התמימות, ובשביל זה הוא באמת מצליח להתגבר על זה, והבעיה שהוא מסמל את הלמדנות, ובכל זאת לא מצליח להתגבר על השד הזה, והוא זקוק לרבי יחיא בר יעקב שיש לו את המתנה הזו, שהוא צדיק שאינו למדן. זה לא קל להגיד דבר כזה, אבל זה הנתונים של הסיפור. זה לא לעשות אידיאולוגיה מלא ללמוד. הרמדם גם מכיר יותר מדי את נפלאות השכל. נכון. פשוט, בשביל זה גם הבעיה, תחשוב, כל התורה שבעל פה עוברת דרך הבעיה. רבי יחיא בר יעקב, יש לנו, ממנו הסתכלתי, עשיתי על הוויקיפדיה, אז יש כמה אמירות ממנו, אבל הבעיה זה מאות אמירות, אלפי אמירות, מול שלוש אמירות שאנחנו יודעים, או כמה ציטוטים מרבי יחיא בר יעקב. כל מסורת ישראל עוברת דרך הבעיה. אבל בכל זאת, הסיפור הזה, זה עוד בחינה, זה לא בא להקטין את צד אחר, זה להביא עוד זווית, שזה בעצם תורת הבעל שם טוב גם הכוח של התמימות. אנחנו עצרנו ב... ואותו מלאך הוא ממונה על כל המשחיתים ושואלים אותו הדרך, כי יש דרך ישר לפני איש. יש דרך שהוא מלא טיט, ויש דרך שהוא מלא פחתים ובורות וכן שאר דרכים, ויש דרך אחד שיש שם אש, שארבע פרסאות מאותו אש נשרפים, והיו הולכים והיה חכם מסתכל לפניו בכל פעם, אם יש שם אותו האש, כי היה לו קבלה מהאבים שיש שם אש כנל, ותוך כך ראה האש, וראה שהולכים דרך אש מלאכים, ויהודים מעוטפים בטלית התפילין וריאה מחמד, שהיו אצל אותם המלאכים יושבים יהודים במדינתם. על כן היו יכולים ללך דרך האש. מה חכם למלך? אשר שיש קבלה בידי, שארבע פרסאות רחוק מן האש נשרפים, על כן אם היא רוצה ללכות, והמלך השל בחר שרואה ששאר מלכים הולכים שם דרך האש, על כן אמר שגם הוא ילך, מענה החכם, אני יש לי קבלה מאבי כנל, על כן אם היא רוצה ללך. אתה אם רצונך ללך, לך. והלך המלך וזרו ושלט בהם האש, ונשרף הוא וזרו ונחרטו כולם. סיום טרגי. זאת אומרת שהם ראו שם אש. עכשיו כל זה שהוא הגיע לאש הזו, שליד השבט ברזל הזה, כל היציאה לדרך הזו היה בגלל מה? בגלל הפחד. וגם הפחד מהשור עושה שסוחקים בו היה גם בגלל הפחד של הסבא שלו, שהלך לכל החוזה בכוכבים לשאול ממה יש לו להיזהר. כשבא חכן לביתו התמור בני השרים, עלו הוא היה נשמר בשור עושה, ואיך בא שהניחתו לזרו הענה הנוס ואמר על ידי נחת, כי החוזה כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו, כי שור עושים מעורי תפילין ועושים מצמרות ציצית לטלית, ועל ידי מניחת הוא וזרו. כי אותם המלאכים שהיו יהודים דרים במדינתם, שהם הולבשים את עלית התפילין היו לכם דרך אש ולא היו נזוקים כלל, והוא ניחת על ידי שלא היו רשאים יהודים שלבשים את עלית התפילין שהם במדינתו. על כן היו השור ועשה שבמזלות שוחקים ממנו, כי החוזי כוכבים ראו ולא ידעו מה ראו, וניחת הוא וזרו. אז הסיפור הזה, סיפרנו אותו בהקשר של סיפור של שליטה. יש בו עוד הרבה סודות, הרבה עניינים, לא כך ידוע אותם. אבל העניין הפשוט, שהציר של הסיפור זה בעצם רצון לשלוט, והפעולה שכתוצאה מהרצון לשלוט, מובילים בעצם אובדנה של אותה שושלת. אז אמנם מלך מספר 2 הוא אולי ממש תקיף ואכזרי, מלך מספר 3 הוא אדם נוח, אבל הוא גם כן משתמש בחוזים ובכוכבים. ובאמת שזה רש"י אומר, תמיד תראה עם השם אלוקיך, על הפסוק אומר ולא תחקור אחר עתידו. אומרת, תקבל כל מה שבא לך בתמימות, תקבל מה שבא לך בתמימות, שזה בעצם תן אמון בהשגחה האלוקית שזה לטובתך. לא תמיד זה קל, אבל לפחות אפשר לעשות מזה תפילה, אפשר לעשות מזה געגוע. הרי ריבונו של עולם, אני קשה לי מה שבא אליי, אבל אני רוצה ליישם את ההנחיה של רש"י שמקורה בקודש, לקבל את כל מה שבא, לקבל ולא לדחות, לקבל ולא להתנגד, לקבל ולא להתלונן. תודה לכם. מקודם המלצתי שקמים בבוקר לומר הנני, אני רוצה לשכלל את ההמלצה לפני שנרדמים גם לומר הנני. תנסו את זה אחרי קריאת שמע. לילה טוב.
רק הנני.